היי, נעמי, מה שלומך?
אני רוצה לדבר היום על חברות. את הנושא המצוין הזה הציעה החברה הכי הכי טובה שלי, יאלה.
אז החברה הכי טובה הציעה שנדבר על חברות.
כן.
זה הראה לי מעולה. טוב, חברות. אז בואי תגידי לי, מה זה חבר או חברה בשבילך?
בן אדם שאומנם אין לך קשר משפחתי ישיר אליו, אולי, יכול להיות קשר משפחתי ישיר, אבל שהוא קרוב מאוד אליך, אפשר לספר לו הרבה דברים ולהרגיש אותו בנוח, שיש לך תחומי עניין משותפים איתו. משהו, מין בן אדם שהוא מאוד מאוד קרוב אליך, כן, מה שאמרתי.
אוקיי, איך נכנס פה, את לא, פשוט אני שואל כי את לא אמרת את המילה הזאת, איך נכנס פה העניין של אהבה?
אתה אוהב את הבן אדם, אתה דואג לו.
והוא גם אוהב אותך.
כן, זה הדדי.
אם זה לא הדדי, זה לא כל כך נחשב, נכון? זה באמת מצב לא כל כך טוב, בוא נגיד, אם אתה מרגיש ככה כלפי מישהו, והוא לא מרגיש ככה כלפיך, אז אתה חושב שהוא חבר, והוא לא באמת חבר, וזה עוצר הצורה.
מאוד.
אוקיי. בסדר, אני חושב שאני מסכים עם ההגדרה שלך, שזה חבר. תגידי, כמה לדעתך חברים זה עניין חשוב בחיים?
אוקיי, תלוי את מי שואלים.
מי שואל אותך.
אוקיי, אם שואלים מישהו שהוא אקסטרוברט, אז הוא יגיד הכי טוב, ואם שואלים מישהו שהוא אינטרוברט, הוא יגיד חברים זה באסה.
חברים זה באסה?
כן, אם מישהו אינטרוברט.
כן, אוקיי.
לדעתי, צריך, חברים זה מאוד חשוב, אבל צריך להיות מוקפים בהם במידה. צריך שלא יהיו איזה 1,000 חברים שאתה לא מכיר עמוק כל כך, צריך שיהיו איזה 5-4 שאתה מכיר עמוק מאוד, ושאתה באמת בוטח בהם.
אוקיי, זאת אומרת, אם יש הרבה מאוד חברים, אז כבר הם לא חברים טובים.
כן, ואי אפשר להכיר אותם כל כך לעומק.
נכון, אז אתה צריך כמה חברים טובים.
כן.
אוקיי, אני רוצה לחזור, אני מסכים כמעט עם כל מה שאמרת, אני רוצה לחזור לעניין של האינטרוברט. זה לא שאינטרוברט לא אוהב חברים, הוא כן רוצה חברים.
רק כמה שפחות.
רק יותר קשה לו, לא הנה, אני חושב של כמה שפחות, הוא שיותר קשה לו להשיג אותם. זה גם יש אנשים, אנשים שלא שהם אינטרוברטים, אלא שהם לא חברתיים לגמרי. בז'רגון הפסיכולוגי, בז'רגון שלנו, קוראים לזה אישיות סכיזואידית. זה מישהו שלא רוצה, בני אדם לא באמת מעניינים אותו, והוא רוצה שיעזבו אותו במנוחה. מישהו שהוא אינטרוברט הוא לא כזה, הוא פשוט מישהו שהוא יותר ביישן. זאת אומרת, הוא כן רוצה חברים, הוא פשוט קצת ביישן, קשה לו בהתקלויות גדולות. בדרך כלל מישהו שהוא אינטרוברט, כשאתה תופס אותו אחד לאחד, אז הוא בסדר גמור. כן, זה רק כשמתחילה התקהלות, אז קשה לו. זה אני חושב ההבדל בין אקסטרוברט לאינטרוברט. זאת אומרת, אני חושב ששניהם רוצים חברים, רק מי שאקסטרוברט יותר קל לו לרכוש לעצמו חברים. ולאינטרוברט זה קצת יותר קשה.
הבנתי.
עוד לא שמענו את מה שאת חושבת על השאלה, עד כמה חברים זה דבר חשוב בחיים?
אוקיי, זה דבר מאוד 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 חשוב.
וואלה, אני מסכים.
לדעתי, כי זה כמו מין תומך כזה.
אתה יכול להיעזר בחברים.
כן, זה כמו ערימה של ספרים מסודרים על מדף, שספר אחד נתמך על ספר אחר כדי להישאר ישר. וזה יכול להיות הדדי, כאילו הספרים של המדף הם עומדים נשארים בגלל שהם מתמחים אחד בשני.
את יודעת, זה מזכיר לי איזה משפט שאמרו לו לפני המון המון שנים בצבא, כשרצו לעודד אותנו לרעות וחברות, אמרו לנו, אם לא תהיו תלויים אחד בשני, תהיו תלויים אחד ליד השני. זאת אומרת, השרידות שלכם בתנאי קרב תלויה בזה שאתם תעבדו ביחד, שכל אחד יהיה מוכן לתת את הכל בשביל האחר. כן, זה, אם זה לא יקרה, אז נתפורר. וזה מאוד מאוד נכון. זה את העניין הזה של היכולת של בני אדם לעבוד יחד בתוך יחסי קרבה ואמון, זה חלק נורא חשוב ממותר האדם, וזה חלק מאוד חשוב בשאלה איזה חברות הצליחו ושגשגו בעולם. זאת לקבוצת בני אדם שיודעים לעבוד טוב ביחד וסומכים אחד על השני ויש ביניהם יחסי אהבה ורעות, יש יתרונות מטורפים בכל דבר שהם יעשו. ולכן כנראה העניין הזה של חברות או של היכולת ליצור ולחזק קשרים חברתיים הוא דבר כל כך חשוב בחיי האדם. והדבר המעניין הוא שבשנים האחרונות אנחנו גילינו שלתכונה החברתית הזאת יש גם בסיס מוחי. זאת אומרת שבעצם חלקים לא קטנים מהמוח שלנו מכוונים ומכוותים ודורשים קשר חברתי. ואם פעם דיברנו על המוח, על ההיבטים הקוגניטיביים של המוח, ואחרי זה דיברנו על ההיבטים הרגשיים של המוח, אז היום אנחנו מדברים על ההיבטים החברתיים של המוח, כי המוח מקדד חברים, ממש ככה.
מאיפה בעצם בא צורך לחברה, לחברים, לאנשים מסביבך?
זאת שאלה נהדרת. אני חושב, תראי, זה, בשביל זה צריך, חוזרים, אז אני אענה על זה מבחינה ביולוגית, בסדר? כי זה דבר שאני מבין בו. בביולוגיה, התיאוריה השולטת שלנו זה בעצם תיאוריית האבולוציה, שנותנת הסבר לאיך נוצר המגוון של יצורים חיים על פני כדור הארץ, ולמה כל אחד, כל מין של בעל חיים נראה קצת אחרת ויש לו יכולות קצת אחרות. ובעצם מה שהיא אומרת זה שתמיד יש שאיפה להתאמה מקסימלית בין הבעל החיים או הצמח לסביבה שלו, ושהוא הולך ותהליך הברירה הטבעית בורר עוד ועוד תכונות שמשפרות את יכולת ההישרדות גם של הפרט וגם של המין. ואחרי שאמרתי את כל ההקדמה הארוכה הזאת, אז אני אגיד שחברות זה בדיוק תכונה כזאת שמשפרת בצורה דרמטית את סיכויי ההישרדות גם של הפרט וגם של הקבוצה שאליה הוא שייך. זאת אומרת שמבחינת הברירה הטבעית היה לחץ סלקציה מאוד חזק, זאת אומרת, קבוצות של בני אדם ובני אדם בודדים שלא השכילו ליצור קשרים חברתיים, הסיכויים שלהם לשרוד ולהישאר בחיים היו יותר קטנים.
למה?
כי כשאתה לבד, אתה לבד מול איתני הטבע. סתם אני אתן לך דוגמה, זאת אומרת, את יודעת, עד ממש הזמן האחרון, עד ממש ימינו אלה, המאה האחרונה, הדבר העיקרי שבני אדם עסקו בו, רוב בני אדם עסקו בו רוב הזמן, כן, כמו כל החיות, כל הזמן, זה במאמץ להשיג אוכל. כן? זאת אומרת, כדי לחיות אתה צריך לאכול ואתה צריך להשיג את האוכל שלך. בני אדם שיודעים לחיות בחברה ובחברות יכולים לחלק ביניהם את המשימות והיכולת שלהם להשיג אוכל לכולם היא הרבה יותר גדולה.
היום זה לא ככה. אולי זה כן כך, נניח במשרדים או בעבודות, כל אחד מקבל כסף, והכסף הוא מחולק בין כל העובדים. אבל זה לא עד כדי כך תרחב בלגן ומאמץ כמו שם. אתה פשוט לוקח את הכסף, קונה מה שאתה רוצה, ואוכל אותו, כי הכל הרבה יותר נגיש. אתה פשוט אומר מה אתה רוצה. לא, אתה הולך לסופר, ומיד יש לך שם את כל מה שאתה רוצה מסודר על מדפים. אז זה הרבה יותר פשוט, הרבה יותר קל והרבה יותר נוח. במקום לצוד, לטפס, ללקט.
הכל נכון.
זה מהפכה החקלאית.
הכל נכון. מה שאמרת, הכל נכון, אבל כל הדברים האלה הם בעצם אפשריים, כי בני אדם למדו לשתף פעולה. זאת לא היה סופרמרקט, ולא הייתה מסעית שמביאה את האוכל לסופרמרקט, ולא היה מי שהיה מסדר את הדברים על המדפים, כן? ולא הייתה קופאית בקופה, ולא היה כלום, אם בני אדם לא היו לומדים לחלק ביניהם עבודות ולהיות ביחד. וזה בכלל הנושא של איך חברה מאורגנת, זה נושא מאוד חשוב שאפשר לעשות עליו כמה וכמה פודקאסטים, אבל אני רוצה לחזור לדבר הבסיסי שממנו התחלנו, וזה הרצון והיכולת של בני אדם ליצור חברים, ולשתף איתם פעולה ולעשות דברים ביחד. ואם נחזור לשאלה מאיפה כל הדברים האלה הם באים, הם כנראה באים מהמורשת האבולוציונית שלנו היונקים. אנחנו בתור יונקים, ואני אסביר. בעלי חיים שהם יונקים מוכרחים קשר מאוד הדוק בין הגור לאימא שלו. כי בניגוד לרוב בעלי החיים שהם לא יונקים ולא ציפורים, כן, אצל הציפורים כל הציפורים, ואצל היונקים כל היונקים, שום גור ושום גוזל לא היה מגיע לבגרות אם לא היה מישהו שדואג לו. כן.
זה בדיוק ההבדל בין אפרוחים לגוזלים. אפרוחים הם מיד קמים, פשוט עפים להם. וגוזלים זה תהליך גידול ארוך וגם די אכזרי, אבל זה בדיוק באתי לשאול. אם האחים שאמורים להיות חברים ולהיות בקשר טוב איתם, למה הם מוכרים אחד את השני? יש חלשים שנופלים מהקן ובועטים את זה.
זאת שאלה כבר נהדרת שמשיקה לעניין החברות, וזה השאלה של יחסי אחים. שכמו שאנחנו יודעים, גם המשפחה שלנו, זה נושא טעון. זה בכלל נושא טעון. נושא יחסי אחים זה נושא טעון. אנחנו נעשה עליו פעם פודקאסט ממש שווה. אבל בואי נשים אותו רגע בצד ונשאר מרוכזים בעניין של החברים. אוקיי? אז אמרנו, ואני חוזר מה שאת אמרת על גוזלים ואפרוחים. תראי, זה לא מדויק שאפרוחים הם עצמאיים. זה נכון שהם יכולים ללכת לבד כבר ביום שהם נולדו.
הם יותר עצמאיים
מגוזלים. לגמרי, זה נכון. ורואים את זה גם בין היונקים. יש בעלי חיים כמו בני אדם, כן, או אכברים, או חולדות, שהגורים נולדים והם פשוט לא מסוגלים לעשות כלום, אפילו לא לשמור על חום הגוף שלהם. ולעומת זאת, יש יונקים כמו פרות, כמו כבשים, כמו קוויות.
כן, שברגע שהם נולדים,
נולדים עם עיניים פקוחות, על רגליים יכולים ללכת. אבל גם אלה וגם אלה לא היו יכולים לשרוד בעולם האמיתי, אם לא היה מי שהיה דואג להם. והתרנגולות, נגיד, עכשיו שאנחנו מגדלים אפרוחים בלי תרנגולות, בלי אמהות, שזה סיפור בפני עצמו, אנחנו עושים את זה בלולים שבהם אנחנו בעצם דואגים לכל הדברים שלהם, כולל החום, כולל הטמפרטורה. כי גוזלים, כמו שאמרתי, וגורי היונקים, הם לא מסוגלים לעשות דברים נורא נורא בסיסיים בימים ובשבועות ובחודשים, ובמקרה של בני אדם אפילו בשנים הראשונות לחייהם. אז צריך קשר נורא אמיץ. ובעצם בתוך המוח ובתוך הנפש של כל היונקים, כן, ואני חושב, ואני לא סתם חושב, שלכל היונקים וגם לחיות אחרות יש נפש באיזושהי צורה, וזה גם נושא ששווה פעם לדבר עליו, הם בתוך הנפש ובתוך המוח ישנם מנגנונים מאוד חזקים שקושרים את האמא לגור ואת הגור לאמא. אני אומר אמא, זה יכול להיות גם אבא, כן? אבל זה יותר שכיח שזה אמא בעולם החי, ולכן אני אומר אמא. רצית לשאול משהו.
כן, אבל מה הקטע עם היחסים בין הגוזלים? זו שאלה. אם לכולם יש קשר הדוק עם האמא, אבל ואם הם מאותה משפחה ושניהם מחוברים לאותה והכמות של כולם מחוברים לאותה אמא, הם לא אמורים לשתף פעולה ולחלוק בחברות במזון שלה ולהיות כולם באורגנים. מה שקרה היום ברוב הקינים עם הגוזלים זה שיש חבורה של גוזלים שהם החזקים, שהם כל הזמן גוזלים אוכל ומשיגים הכי הרבה, ויש את הגוזלים החלושים שהם מאוד חלושים כי הם לא משיגים אוכל. האחים הגדולים שלהם מונעים מהם להשיג את האוכל ואימהות. אם יש להם קשר אדוק לכל הגוזלים שלהם, למה הם לא מאכילות גם את החלשים?
מורכב, מורכב. אני אשאל אותך שאלה. מה יקרה אם שלושה גורים או גוזלים חלשים יתאחדו ביניהם ויתחילו לשתף פעולה ביניהם ויעלו על החזק? כן, מה יקרה?
יהיו ריבים ביניהם.
אבל הם שלושה והוא אחד. הוא אחד חזק והם שלושה חלשים, אבל עובדים ביחד. עלולה להיות לו בעיה, נכון?
לא חזק, כן.
זה הכוח הגדול. אם יש ילד בריון בכיתה, כן?
וכל הכיתה
מלחץ. שמרביץ לכולם, בדיוק. וכל הילדים יותר חלשים ממנו, באמת הבריון הכי חזק בכיתה. אבל באיזשהו שלב לילדים ימאס, והם יתחילו לשתף פעולה ביניהם, הם יכולים לקרוא על אותה צורה. כן?
אז למה חלשים לא עושים את זה?
עושים את זה. באבוע עושים את זה, כן? זה חלק ממותר האדם. בהיסטוריה של המין שלנו, של ההומו ספיאנס, היה זמן על פני כדור הארץ שבו אנחנו לא חיינו לבד. היו פה עוד יצורים דומים לנו ויותר חזקים מאיתנו, בגוף. כן?
הניאנדרטלים, לא?
למשל ניאנדרטלים, למשל אלה שהיו שם קודם, והם היו חזקים. כן? אבל היתרון הגדול של ההומו ספיאנס, למרות שהוא היה בעצם, כשאת בודקת את הכוח של השרירים וככה, שהוא היה יותר חלש. כן? אני סתם אתן לך דוגמה. קוף שימפנזה ממוצע ששוקל 50-60 קילו, הרבה יותר חזק מבן אדם חזק. כן? זאת אומרת, אתה תשימי אותם אחד מול השני, בלי אמצעים, בלי כלים, השימפנזה פשוט יקרה את הבן אדם. כן? אבל אנחנו מסתכלים עליהם בגן חיות ולא הפוך. כן? וחלק מהסיבה שאנחנו מסתכלים עליהם בגן חיות ולא הם מסתכלים עלינו בגן חיות, שאנחנו לא יושבים בכלובים שלהם, זה בגלל היכולת מדהימה של בני אדם לשתף פעולה ביניהם בצורה מאוד מאוד מתוחכמת, שמפצה על העובדה שהם לא כל כך חלשים, שהם לא כל כך חזקים. וככה, דרך אגב, גם בני אדם צדו את החיות הגדולות. את יודעת, תחשבי מה זה בן אדם, זה לא עד כדי ככה, איך אתה מוריד ממוטה? כן? אז חלק זה העניין של השימוש בכלים, אבל חלק חשוב לא פחות, אולי אפילו יותר, זה היכולת לשתף פעולה. כן? לצוד ביחד, לעבוד ביחד, לתכנן דברים ביחד. זה נותן כוח אדיר. זאת חברות, זה לא סתם איזה לוקסוס, זה לא מצרך מותרות, אלא זה חלק מאוד מאוד חשוב ממי שאנחנו, וזה חיוני להישרדות.
עכשיו אני רוצה לחזור לאימא.
אוקיי.
של כל העניך. אבל אם היא אמורה לספק את ה... מזון באמת לכל הגוזלים. למה היא לא עושה את זה? למה, כאילו, אם היא אמורה, המטרה של כל היונקים זה לאכול ולהתרבות.
כן.
אם היא רוצה, האמא, שלגוזלים האלה הם ימשיכו להתרבות, ויהיו להם עוד דורות על גבי דורות של ציפורים לסוג הזה, והם ימשיכו, והזן הזה ימשיך לשרוד, היא צריכה לטפל בכמה שיותר מהם. אז למה היא לא עוברת גוזל גוזל ולא נותנת לו כמות שווה של אוכל?
אני חושב שזאת הנטייה. וזאת שהנטייה שלה זה כן לטפל בכולם.
אבל למה היא לא עושה את זה?
לא, לא, רגע. אבל אם את מסתכלת בסך הכל על היונקים, ובואי נתרכז לחזור אלינו, בני האדם, זה כמעט כל זוג הורים מנסים לחלק את המשאבים שלהם בקרב הילדים שלהם באופן פחות או יותר הוגן. והרבה מאוד מעריבים זה, למה הוא קיבל ואני לא, ושלו יותר גדול, ולמה רק אותו את מחבקת ואותי לא, וזאת הרבה מאוד מעריבים בין אחים, זה על השאלה האם המשאבים שההורים נותנים להם מחולקים בצורה מסודרת, ואמרתי, זה כבר נושא חשוב, קרוב לנושא החברות, שזה יחסי אחים שאנחנו עוד נתעסק איתו.
אבא, זה ההפך מחברות יחסי אחים.
יחסי אחים זה דבר מורכב, יחסי אחים זה דבר מורכב מאוד, ואני חוזר לעניין החברות, בסדר? אז אמרנו, אז חברות זה לא מותרות אלא צורך חיוני לחיים. וחברות זה קשרים מאוד מאוד אדוקים עם אנשים אחרים. ומי שיודע להתנהל יותר טוב מבחינה חברתית, זאת אומרת, מי שיכול לרכוש לעצמו יותר חברים, יש לו יתרון חברתי גדול. כן.
כמה אצל בעלי חיים יש חבויות?
ועוד איך. באופן כללי, לא כל, אבל כמעט כל היונקים הם חיות חברתיות. זאת אומרת, הם לא חיים בפרטים בודדים, אלא הם חיים בלהקות, בקבוצות. כן. ואז יש יחסים מאוד מורכבים בין הפרטים השונים בתוך החברות האלה שקובעים מי יהיה המנהיג ומי יהיו החזקים ומי יהיו החלשים ומי יהיו אלה שיקבלו את הצ'ופרים ומי יהיו אלה שיוכלו יותר להתרבות. הדברים האלה הם נורא חשובים כמעט אצל כל היונקים.
יש סוגים של ברדלסים שחיים ביחידות.
נכון.
הם בכל זאת שורדים מאוד יפה.
נכון, נכון. אמרתי, יש יונקים שיכולים לחיות ביחידות ולא צריכים חיי חברה.
אז למה כל היונקים לא ככה?
כי כנראה כי יש יתרונות אדירים ללחיות ביחד. בתוך כל קבוצה של בעלי חיים של יונקים מבוגרים, ובתוך כל חברה של בני אדם, ובתוך כל חברה של ילדים, כמו בכיתות, היכולות החברתיות שלך, זאת אומרת, היכולת שלך, שלך, שיהיו לך הרבה חברים, שילדים אחרים יאהבו אותך, קובעת את המעמד החברתי שלך, ומעמד חברתי זה דבר נורא נורא חשוב בחיים. אז כל הנושא הזה של החברויות, ואיך רוכשים חברים, ואיך משיגים אותם, ואיך שומרים עליהם, הוא נושא נורא נורא חשוב בחיים. כן.
קריזמה זה קשור לחברות?
לגמרי. קריזמה זה יכולת לגרום לאנשים אחרים שיאהבו אותך. כן, בטח.
אבל לפעמים, אבל כאילו, קריזמה זה שיקשיבו לך, שיצייתו לך, להיות מנהיג, אבל לפעמים חברות לא קשורה להנהגה. שני חברים נניח, או חבורה. אין, כאילו, נניח... ברור נכון, תאמין יש נכון. להם מנהיג, אבל נניח יש...
את צודקת, זה לא קריזמה. זה... כן, את צודקת, את צודקת. זה קריזמה קטנה אם תרצי. קריזמה גדולה זה מישהו שיכול להיות מנהיג של המון 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 אנשים. ודבר חשוב מאוד בקריזמה זה העניין של אהבה. אני אסביר. יש עוד דרך לגרום לאנשים שיצייתו לך, וזה להפחיד אותם. נכון? מישהו יכול להגיד, אם לא תעשו את מה שאני אומר לכם, תראו מה אני אעשה לכם, אז כולם עושים את זה. אבל לא אוהבים אותו. וברגע שהם יוכלו, הם גם לא יעשו את, ברגע שהוא לא ישגיח אליהם או שזה, אז הם לא ירצו אותו. קריזמה זה כשאתה גורם לבני אדם לרצות לעשות דברים בשבילך, כי הם אוהבים אותך. הם עושים את זה לא כי הם פחדים ממך, כן? הם עושים את זה כי הם אוהבים אותך. וזאת חוכמה גדולה, הרבה יותר גדולה מאשר להיים.
יש לי שאלה. אנשים פחדו מהיטלר, אבל למה הם ציטו לו מלכתחילה? הייתה לו קריזמה?
בטח, להיטלר הייתה קריזמה מטורפת. הגרמנים נורא, נורא, נורא אהבו אותו.
אבל אז נורא הם הפסיקו לו, והתחילו לפחד ממנו, לא?
לא, העם הגרמני אהב, זה עוד נושא, את יודעת, מלחמות, מלחמת העולם השנייה, וזה, העם הגרמני אהב את היטלר והאמין בו ממש ממש עד הסוף, וגם כשהם ספגו אבדות נוראיות והפצצות נוראיות, והיה ברור שהם קורסים, וכל המאמץ המלחמתי הגרמני קורס, הם המשיכו להאמין בהיטלר והמשיכו להקריב את עצמם בשביל המטרות המטורפות שלו, והמשיכו לעשות את כל דברי הזוועה שהוא רצה שהם יעשו, מרוב שהם אהבו אותו. להיטלר הייתה קריזמה מטורפת.
אבל איך, כאילו, רוב הגרמנים היו אנשים יחסית אגונים, נכון? אז איך הוא גרם להם לעשות כאלה דברים בעזרת הזה? רק בכוח המילים הוא אמר להם.
אני אגיד את זה.
הוא לא איים עליהם אפילו קצת?
הוא כן איים. אבל כדי שתוכל לאיים על המיעוט, אתה קודם כל צריך לרכוש את ליבו של הרוב. ואת ליבו של הרוב אתה רוכש בסופו של דבר באהבה. זאת אומרת, הוא גרם להרבה מאוד גרמנים שירצו לעשות דברים בשבילו ושיאהבו אותו ושיאמינו בו, ואת אלה שלא רצו אותו ולא האמינו בו, הוא איים עליהם והוא גם השמיד אותם אחרי זה. אבל מה שחשוב זה שהיה לו בסיס מאוד גדול של תמיכה אצל אנשים שאהבו אותו, והיו מוכנים לעשות הכל בשבילו. וזה אם תראי מקרה קיצוני של חברות, ושל חברות חד-צדדית, כן? כי
איתו לא אהב אותם.
לדוגמה, לקראת סוף המלחמה, כשהוא ראה שגרמניה הולכת להפסיד את המלחמה, הוא עשה בכוונה דברים שהמטרה שלהם הייתה להרעיב את העם הגרמני ולדאוג שימותו הרבה גרמנים בגלל זה רעיון מטורף שהיה לו. אז מי, היטלר והגרמנים ומלחמת העולם השנייה, נושא שאפשר לעשות עליו מלא פודקאסטים, אני רוצה לחזור לחברויות, אוקיי? אז אמרנו שחשוב נורא שיהיו לך חברים, אוקיי? איך לפי דעתך משיגים חברים?
אוקיי. אני חושבת שיש כמה כללים. א', חשוב מאוד 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 להיות ידידותי לאדם שאתה רוצה להתחבר איתו. יש כמה שלבים. קודם כל, לבחור בן אדם שנראה לך נעים ואיש שיח טוב.
זאת להחליט מבין האנשים שאת רואה מסביב, זאת מוצאת חן בעיניי. אני חושבת שאני רוצה להיות חברה שלה.
מישהו אוקיי. שהוא נחמד ונראה לך נעים לשיחה. אוקיי. אחר כך, אני מנסה לפעמים לנסות לפתח איתו כל מיני שיחות. לנצל כל הזדמנות, כמה אם זה נניח לומר שלום במסדרון, אז אפשר נניח לנצל את זה כדי לפתח שיחה, או משהו כזה. להיות גם מאוד ידידותי ונחמד, ולהחמיא לבן אדם שעושה משהו טוב ומוצלח.
אוקיי, איפה עובר הגבול בין זה ובין להתחנף?
כשאתה מתחנף, אתה רוצה להשיג משהו שהוא לא קשור לבן אדם כל כך.
נהדר. את אומרת, כשאתה מתחנף, בעצם אתה משתמש בבן אדם. את אמרת את זה נהדר. כשאתה מתחנף, אתה משתמש בבן אדם בתור אמצעי ולא בתור מטרה.
נכון.
את הבן אדם הופך להיות אמצעי בשבילך, וזה נורא לא נעים. כשמישהו מרגיש שניצלו אותו, זה שהתחנפו אליו כדי להשיג ממנו משהו, ולא כי אוהבים אותו באמת, הוא מה זה כועס, ובצדק. כמה זה עוזר כשרע לנו שיש לנו חברים?
נכון.
כמה זה טוב וכמה זה עוזר כשרע לנו שיש לנו חברים שאוהבים אותנו והם איתנו ומנחמים אותנו.
זה מאוד 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 עוזר.
נכון, וואלה. תגידי, איך מאבדים חברים?
עושים את כל מה שאמרתי, יש לך כהפך.
רק הפוך, כן, נכון. את יודעת, הרבה מאוד, אני חושב שאת גם יודעת את זה מהניסיון שלך בחברת ילדות וילדים. זה הרבה מאוד מהחיים החברתיים של ילדות וילדים, וגם של מבוגרות ומבוגרים דרך אגב, זה מי חבר של מי, ומי רק כאילו עושה את עצמו חבר של מישהו, ואיך אני ואתה ככה יותר חברים מההוא, אנחנו יחד נגד ההוא, ואיך ההוא עשה לנו ככה. זה בני אדם נורא נורא מתעסקים עם השאלה הזאת של יחסים חברתיים ביניהם, ומי חבר של מי על אמת, ומי רק עושה את עצמו.
יש עוד נושא שאני רוצה לדבר עליו. כאילו, חברות שהיא מפוצלת. נניח, יש בן אדם אחד שיש לו שני חברים. ילדה אחת שיש לה שתי חברות. שתי החברות שלה רוצות מאוד מאוד בקרבתה, וזה בא אחד על חשבון השני, כמו בא פתאום רוקד בשתי חתונות.
כן, וואו.
אז זה בא אחד על חשבון השני.
נהדר, נהדר. תשמעי, זה אחלה נושא שבעולם שקשור לחברות, ובואי נעשה עליו פודקאסט שלם, וזה קנאה.
איך פותחים סכסוכים, נניח, בין חברה?
לא פשוט, לא פשוט.
איך מחלקים את זה באופן שווה?
כן, מה עושה מישהו שיש לו? לא פשוט. בואי נראה מה למדנו. אני חושב שהגיע הזמן ככה לסיים, ובואי נראה מה למדנו. אז דבר ראשון, למדנו שחברויות זה דבר נורא חשוב.
ומאוד מסובך גם.
ומאוד מסובך לנהל את זה, ולנהל חברות. ואמרנו שאנשים צריכים חברים, שקשה מאוד לשרוד בעולם הזה בלי חברים, ושהאבולוציה בעצם בררה, כן, את בעלי החיים ואת בני האדם, שידעו ליצור חברויות ולשתף פעולה ביניהם, ולהאמין אחד לשני ולאהוב אחד את השני, וליצור קשרים מעבר לקשרים המשפחתיים, בדיוק כל הדברים שאת אמרת, כן? זה למדנו. למדנו שכשלמישהו יש יכולות חברתיות מאוד מאוד מפותחות, אז הוא יכול להיות מנהיג, כן? הוא יכול להיות מנהיג חריזמטי, שמעורר אנשים מאוד מאוד לאהוב אותו, ושאפשר גם לנצל את זה לרעה, את התכונה הזאת. אפשר לנצל אותה לטובה ואפשר לנצל אותה לרעה. אמרנו שכדי לרכוש חברים צריך להתחבב עליהם, אבל שצריך לעשות את זה נכון, וצריך לדעת את הגבול בין מחמאה וחיבה לבין התחנפות. ואמרנו שלהתחנף למישהו זה להתנהג אליו יפה, כן? כשבעצם הכוונה שלך זה שזה משרת את עצמך ולא אותו, וזה נורא כואב כשאתה מגלה שמישהו עשה לך את זה. דיברנו על איך רוכשים חברים אמרנו, ודיברנו גם על איך מאבדים חברים, נכון? הם מתנהגים לא יפה, הם בוגדים באמון שלהם, ואני חושב וראינו גם פה ושם, הזכרתי את זה ולא הרחבתי על זה, אבל הזכרתי את זה, שבשנים האחרונות במדע אנחנו יותר ויותר מגלים את הבסיס המוחי לכל הדברים האלה, זה את המנגנונים המוחיים שבעזרתם בני אדם וגם בעלי חיים אחרים מסדרים את החיים החברתיים שלהם.
יש לי שאלה אחת אחרונה.
טוב.
איך חברות משפיעה על האושר שלנו?
וואו, שאלה נהדרת, והנה אני עונה לה, היא משפיעה עליו רק טוב. יש המון מחקרים שמראים שאנשים שיש להם חברים טובים הם יותר מאושרים. ואנשים שלא מצליחים ליצור חברויות בחיים שלהם, זה גורם נורא לאומללות, ובדידות זה גורם לאומללות. בקיצור, יש קשר נורא נורא עדוק בין חברות ואושר. ואני חושב שזה מקום נהדר לסיים בו.
מי החברים שלך?
מי החברים שלי? תראי, זה דבר מעניין זה. החברים הטובים שלי זה אנשים שאני מכיר אותם, אני כבר מתבייש להגיד, בין 35 ל-50 שנה. אנשים שבעצם מלווים אותי, יש לי חברים מהבית ספר, ויש לי חברים מהצבא, ויש לי עוד חברים אחרי זה מהאוניברסיטה, מהחיים ומה זה, אבל החברים הטובים, החברים שהולכים איתי, שאת חלקם את מכירה, כן, את השמות שלהם והכל, זה חבר'ה שאני מכיר אותם, כי למדנו יחד בבית ספר, וחבר'ה אחרים שאני שירתתי איתם בצבא, זה דברים שנשארים. יאללה, זהו, אז סיימנו, סוף, נכון.